ראינו שאמונה זה עצם החיים. ראינו שהנקודה הזאת היא הפנימית, שהחיות שלנו היא לא צריכה איזה חידוש, לא איזה המצאה. זה נמצא בנו, אנחנו חיים. אלא מה? אנחנו קצת עטופים בכל מיני קליפות שמסתירות מאיתנו את עוצמת החיים שלנו, את זרימת החיים. אדם לא מרגיש חי כל כך, ואז הוא לא מרגיש מאמין כל כך, הוא לא מרגיש קשור לבורא כל כך. וככל שאדם יותר חי, כך הוא יהיה יותר מאמין, הוא יותר קשור לבורא, למקור החיים שלו. ואז שאלו, מה זה להרגיש חי? מה זה להיות חי? מה זה חיות? מה זה אומר? אתה אדם מרגיש חי, אתה אדם לא מרגיש חי, למה אדם לא מרגיש חי? אז המהר"ל מסביר לנו בנתיב העבודה, הוא מביא, ועץ החיים בתוך הגן. למה? כי עץ החיים הוא באמצע, לקבל החיים ממקור העליון. זאת אומרת, המהר"ל אומר לנו, תדעו לכם, חיים זה באמצע. מי שלא באמצע לא מרגיש חי. מה הכוונה להיות באמצע? כל מי שיוצא לקצה, ככה הוא מביא בחידושי אגדות על מסכת כתובות, כל מי שיוצא לקצה הוא המיטה, וכל שהוא באמצע מתייחס אליו החיים. זאת אומרת, אם אדם הוא קיצוני, הוא בטוח לא חי. הוא לא חי. בפועל הוא גם מת. זאת אומרת, בסוף הוא ימות מזה. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו עושים שהוא קיצוני, הוא יהרוג אותנו. אבל על הדרך לא נרגיש חיים. לעומת זאת, אם אדם הוא מאוד מדויק בנקודת האמצע, הוא לא קיצוני, הוא בדיוק באמצע, הוא יחיה לנצח. ועל הדרך הוא ירגיש חי. זאת אומרת, כל רסיס חיים שאנחנו מגלים ימשיך איתנו לנצח, אחרי תחיית המתים. זאת אומרת, כל רסיס חיים שמופיע בנו ימשיך איתנו לנצח נצחים. כל מה שקיצוני בנו, זה לא אנחנו, זה לא חלק מאיתנו, זה חונק אותנו, זה לא מאפשר לנו להרגיש חיים. כדי להיות באמצע, מלמד השפת אמת בפרשת אחרי, אומר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אם האדם רוצה לחיות, מה צריך? הדרכה. אנחנו לא יודעים להיות באמצע, ולכן צריך תורה ומצוות. כל מה שהמצוות באות לעשות זה ללמד אותנו לחיות באמצע. כל מה שהתורה מלמדת אותנו זה להיות באמצע. הביטוי הזה להיות באמצע הוא קצת כזה בסדר, אני רוצה להיות באמצע. מה זה אומר בדיוק להיות באמצע? אז כבר ראינו כמה פעמים שהאמצע הוא נקודה מאוד מסובכת. היא נקודת החיים. למה? כי ראינו שהחיים זה החיבור בין האין סוף והסוף. הקדוש ברוך הוא ברא מציאות סופית, מציאות מוגבלת, אבל אין החיות, אלא אם כן היא מחוברת לשורש הבריאה, לבורא. זאת אומרת, אם המציאות הנבראת הזו, הסופית, מחוברת לשורשה, לאינסוף, במפגש הזה בין האינסוף והסוף, יש הבזק של חיים, יש ניצות של חיים. אז מי שחי כל הזמן בחיבור בין האינסוף והסוף, בין הבורא לבריאה, אז כל הזמן החיים מופיעים. התורה עניינה לחבר את הסוף לאינסוף, את הבריאה לבורא. אז הדבר הראשון שצריך לדעת, אם רוצים להרגיש חיים, כדאי להתייחס ברצינות לתורה ומצוות. בסדר? זה לא איזה משהו של לומדים את זה כי זה מעניין, או אני לא יודע מה, חוכמות, כל מיני דברים, אלא זה תורת חיים. זה באמת מלמד אותי להיפגש עם ריבונו של עולם. ושמירת מצוות זה לא רק איזה תקסים כאלה שעושים אותם כי השם אמר ו... לא, כי זו ההדרכה האלוקית איך לחיות מתוך קישור לריבונו של עולם. ואת אם אתה לוקח עגבניה ומברך בורא פרי האדמה, זה לא איזה טקס שהדתיים צריכים לעשות כדי לאכול עגבניות, אלא עכשיו אתה נפגש עם ריבונו של עולם, זה משהו אחר לגמרי. אז אנחנו רוצים לחיות, זה אומר אנחנו רוצים להיות באמצע. להיות באמצע זה אומר אנחנו רוצים להיות קודם בנקודת המפגש הזו עם ריבונו של עולם, ואז חיים. כדי להגיע למצב הזה צריך כמה דברים. הדבר הראשון זה אני מראש אבטל את הדבר, היום לא נספיק חמישה דברים, יש שישה דברים. הדבר השישי אני לא הולך לדבר עליו. הדבר השישי זה סבל. כשאדם סובל הוא מרגיש חי. אז על זה אנחנו לא הולכים לדבר. כשלאדם כואב הוא לגמרי חי. הוא צועק, הוא מדבר עם אלוקים, הוא הכל בסדר, הוא חי לגמרי. אנחנו לא מדברים עכשיו על סבל, בסדר? זה בדיעבד שבדיעבד, אנחנו רוצים לחיות בלי לסבול, טוב? אז הנקודה הראשונה שגורמת לנו להרגיש חיים זה הבחירה. העידו תיבחם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים. למען תחיה, אתה וזרח. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לחיות, אנחנו צריכים לבחור. אדם שלא בוחר, החיים עוברים לידו. הוא לא חי. הוא סוג של מהלך ישן כזה, לא יודע, לא רוצה להגיד רובוט, כי הוא לא לגמרי רובוט, כי הוא עושה דברים, הוא מקבל החלטות כאילו. אבל הוא לא מחליט באמת. ואם הוא לא מחליט, אז זה קורה לו. הוא לא חי. ברגע שאני צריך להחליט, אומר בעל הכתב והקבלה, מה זה ויהי אדם לנפש חיה, המעלה היתרה שישנה לאדם על כל יצירי מעלה ומטה, היא הבחירה החופשית שמדעתו ורצונו יוכל לבחור לעצמו את הדרך ילך בה. וזה עצמו נכלל בלשון נפש חיה. הוא חי. יש כאן חירות חופשית, בחירה, רצון. ואת כשאנחנו רוצים לחיות, להיות לנפש חיה, אנחנו צריכים לבחור. זה הצלם אלוקים של האדם. ואת, כמו שאומר המשך חוכמה, מה זה הצלם אלוקים? זה הבחירה שלנו. אנחנו, כשיש צלם אלוקים, זה אומר, יש מפגש עם אלוקים. כדי להיפגש עם אלוקים, צריך שאנחנו נהיה בני אדם. להיות בן אדם זה לבחור. עכשיו, ברגע שאדם מוותר על הבחירה שלו, הוא הופסיק לחיות. כמו שיקור, שיקור לא בוחר, הוא לא באמת חי. החיים, לידון, לדע, להודיע או להיוודע, אומר הרב קוק בפירוש בעולת ראייה, אדם שיקור, הוא לא חי. המודעות, היכולת להיות מודע, נובעת מזה שאדם בוחר. הוא יודע, הוא מקבל החלטות. הבחירה היא אחת היצירות היותר נפלאות שבכל היקום, כך אומר הרב חרלף בלחם אבירים, והיא גולת הכותרת שלו. אין הוויה ומציאות בלא בחירה. עד כדי כך שיסביר לנו הרב חרלף בפרק, שהאדם בוחר מה להיות לפני שהוא נולד. אנחנו לא זוכרים את זה, יש מסך בין מה שהיה לפני למה שיש אחרי, אבל כל אחד מאיתנו כביכול בוחר להיות מישהו במשפחה הזאת, עם המשימות האלה והקשיים האלה והאתגרים האלה. זאת, לפעמים אדם אומר, אלוקים, למה אתה עושה לי את זה? זה מצחיק. אתה מבקש מהמפקד שלך שייתן לך אתגרים, הוא נותן לך, אתה אומר, למה נתת לי את זה? אתה ביקשת, אתה בחרת. התלמיד אומר לרב שלו, אפשר לקבל איזה דף מקורות עם שאלות ככה להכין לשיעור? נותן לו, הרב, למה אתה נותן לי את זה? ביקשת, אתה מבקש, אז קדימה, תעמוד במשימה. נשמות באמת בוחרות עוד לפני שהם נולדו בכלל. תוך כדי החיים אנחנו כל הזמן ממשיכים לבחור, אנחנו כל הזמן בוחרים, וכשאנחנו בוחרים זה עצם המהותיות שלנו. ככה אומר הרב באגרות ראייה עמוד בן ב' בפרק ערך ב', הוא אומר, אנחנו יכולים לומר שעצם המהותיות שלנו היא הבחירה החופשית הגמורה. זה העצמיות שלנו. זאת אומרת, אם האדם לא בוחר, הוא פשוט לא נמצא. אז הוא לא חי. אין מישהו בכלל. ואת, התחלת להיות זה לבחור. אתה בוחר, אתה מתחיל לחיות. דרך אגב, זה לא מספיק, כי אתה עלול לבחור בחירות לא טובות, ואז אתה לא תחיה. אבל התנאי לחיים זה לבחור. בסדר? אז קודם כל לבחור. הרצון של האדם הוא התוכן המהותי שלו. זה, זה, זה מי שאנחנו. אז אם אדם הוא לא הוא, אין פה אף אחד. הרצון, אומר הרב במאורות ראייה על מסכת שבועות, הוא עצם החיים. אז החיים נמצאים בנו בלי בחירה. אני חי, אלוקים בחייה אותי. אבל זה כל כך חטוף, שאני לא מרגיש לך. וברגע שאני בוחר, אני מתחיל לשבור את הקליפות. אני מתחיל להיות. אני החלטתי, אחריותי. אלוקים נתן לי סמכות, ואנחנו יכולים על ידי הסמכות הזאת להתחיל להיפגש עם נקודת החיים שלנו. אני חי. דרך אגב, אם מישהו בחר וטעה, הוא עדיין מרגיש חי. וכשהוא מתקן, הוא מרגיש עוד יותר חי. באמת, בחרתי, טעיתי, תיקנתי, איך קוראים לזה? תשובה. חזרתי בתשובה. זה עוצמה ענקית של חיים לחזור בתשובה. כן? ולכן הצלם האלוקי הוא הבחירה החופשית. ככה אומר המשך חוכמה בבראשית בהתחלה. ואת הבחירה הזו היא למעשה הבחינה האינסופית שנמצאת בנו. מה זה צלם אלוקים? נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מישהו מגביל את הקדוש ברוך הוא? חס ושלום. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל בכלום, הוא אינסופי. זה שהאדם מסוגל לבחור, זה נקודה אלוקית שיש בנו. זה שהאדם בוחר, זה רסיס אלוקי שמחיה אותנו. לכן הבחירה היא ממש מחיה אותנו. עכשיו תיזהרו לא לחנוק את הבחירה של עצמכם. מה זה לחנוק את הבחירה? זה לוותר עליה. החברה האנושית עובדת שעות נוספות בלמנוע מהחברים את הבחירה. למה? כי זה לא נוח. ואת אם כל אחד יבחר, אז מאוד קשה. כולם צריכים לעשות אותו דבר, לאכול אותו דבר, לשתות אותו דבר. תראו לעצמכם, מפעל מייצר סבון, משחת שיניים. הוא צריך לדעת שיקנו את זה, נכון? אחרת הוא יפשוט רגל. אז הוא צריך לגרום לכולנו להשתמש במשחת שיניים. יש פה מישהו שלא מצחצח, לא נעשה סקר. כנראה שכולם מצחצחים עם משחת שיניים. איך עבדו עלינו? איך הצליחו לגרום לכולם? אתם יודעים שכמציאו את המשחת שיניים, אף אחד לא השתמש בה. ייצרו אלפי אלפי משחות שיניים, אף אחד לא הכניס סבון לפה. משהו גא, אני אכניס סבון לפה? מישהו מכם הכניס סבון לפה? אף אחד לא רצה לעשות את זה. ולא ידעו מה לעשות. כי זה היה פטנט לגרום לאנשים לבזבז כסף. למה להכניס סבון לפה? שאלתי פעם רופא שיניים אם צריך דווקא משחה. לא מזיק. לא מזיק. צריך או לא צריך? הוא תשתמש. תיאורטית גם בלי משחת שיניים זה בסדר. תאכל תפוח, זה מנקה גם כן את השיניים. מה? לא, כולם משתמשים במשחת שיניים. לא, אל תפסיקו, כבר התרגלתם. עד שבא איזה אמריקאי אחד, אני חושב אמריקאי, והמציא פטנט תא מנטה, ובבת אחת המשחת שיניים הפכה להיות טעימה. כולם התחילו להשתמש במשחת שיניים. מיליוני מיליארדי אנשים מצחצחים עם משחת שיניים בגלל תא מנטה בכל המשחות שיניים. מה זה רץ, זה רץ, כולם קונים. עכשיו תראו לעצמכם שכל אחד היה עושה מה שמתחשק לו. כל החברות של משחות שיניים הוא פשוטות רגל, זה היה נזק כלכלי אדיר. צריך שכולנו נשתמש במשחת שיניים, נשתמש במכוניות, נשתמש בדברים. זה מאוד קל לחברה להתנהל כשכולם עושים אותו דבר. אז מתחילים להרגיל את הילדים הקטנים לעשות אותו דבר, ואף אחד לא בוחר כלום, ואף אחד, וכשהם גדלים גם אל תבחרו שום דבר. ואז לא חיים. עכשיו אם לא חיים, אז כבר דיברנו על זה, מה קורה כשאדם מרגיש שהוא לא חי? הוא מת להרגיש חי. אז מה הוא עושה? אז הוא מחפש גירויים. הגירוי נותן תחליף חיים כזה. תגרה אותי רגע, יש איזה משהו מעניין? איזה ספר מעניין? איזה סרט מעניין? איזה אקשן מעניין? איזה טיול מעניין? איזה, בסדר? חידה מעניינת? בשביל מה אתה צריך את כל זה? כי משעמם. מה פירוש משעמם? אין לי כוח. מה פירוש? אני לא חי. אתה לא מרגיש חי. ואז החברה האנושית המודרנית הרוויחה עוד יותר, כפול. גם גרמו לכולם לעשות אותו דבר, וגם פיתחו תעשייה שגורפת מיליארדים, זה התעשייה הכי גדולה, שגורפת הכי הרבה כסף בעולם, תעשיית הבידור. כל הבידור, אתם יודעים, אנשים צורכים כמויות ענק של בידור. כל הפלאפונים, כל המחשבים, כל הטלוויזיות, כל הקולנועים, כל הפארקים, כל ה... לא יודע מה. הכל בידור. דרגה, גם אוכל הפך להיות סוג של בידור, נכון? למה אוכלים גלידה? כי זה בידור. אתה, למה אוכלים? אנשים נורמליים, למה הם אוכלים? בוא נשאל. להבדיל, סליחה, כן? קוף, גורילה מצוי, למה הוא אוכל? כי הוא רעב, והוא רוצה לחיות, לכן הוא אוכל. מן הסתם, הוא גם אוכל מה שבריא לו לאכול, ומה שלא בריא לו, הוא לא אוכל. ככה דרך אגב, זה כל היצורים בעולם. גם האדם היה פעם כזה. זאת אומרת, רעב, אוכל, מה שבריא לו, הכל בסדר. היום הפכו את האוכל לתוכנית בידור. יש לך טעם כזה וטעם כזה, אתה נכנס לאיזה סופר, יש לך שם מיליון סוגים, מיליון טעמים וצבעים, הכל כמעט רעל. לא בכמויות גדולות, אבל בשביל מה? כי זה בידור לאכול. זאת אומרת, אני כבר לא אוכל כי אני רעב, כי זה בריא. אני אוכל כי זה גורם לגירוי. גירוי. גירוי נותן לי תחושת חיים. עכשיו אני חי. אבל אתה לא באמת חי. זה תחליף חיים. כשאדם משועמם, מה הוא עושה? לא יודע, ניסיתם את זה פעם. אבל בדרך כלל, כשאנשים משועממים, הם חפשים לקרסם משהו, לאכול גרעינים, גלידה, פותחים את המקרר, מכינים כוס קפה, יש כאלה שמעשנים סיגריות. היי, למה? כי אני מת. זה להרגיש חי. יש איזה גירוי? אפשר לגרות קצת את הלשון שלי, או את האף שלי, או את העיניים שלי, או את חוש המישוש. ואז אנשים מתחילים לצרוך תחליפי חיים. זה עולה הרבה כסף דרך כלל. איפה יש אנשים חיים? רק מי שחי באמצע. רק מי שבוחר. עכשיו, ילד קטן, מההתחלה, אומרים לו, אל תבחר. לא מחנכים אותו נכון. אנחנו חייבים לחנך את הילדים לבחור. כמובן שלא ניתן לילד לבחור כל דבר, הוא לא מבין כלום. אנחנו נלמד אותו לבחור בין דברים טובים. עוד פעם ועוד פעם. לאט לאט הילד ירגיש שלבחור זה גורם לו להרגיש אחראי. אם אני אחראי, אני חי. אתה החלטת אחריותך. ואחרי גיל בר מצווה, הוא לגמרי בוחר. גם. חיים ומוות, את החיים ואת הטוב, את המוות נתתי לפניך. תבחר. עכשיו הוא חי. זו עוצמה ענקית שלך. ילדים שבוחרים, הם כבר לא ילדים, הם מבוגרים. מי שבוחר באמת, הוא חי, הוא בוגר, הוא לוקח אחריות. אין לו שטויות בראש. אין לו צורך בכל הבידור מכל הסוגים שלו. פשוט אדם חי. זה אדם שאתה פוגש, אתה אומר, וואו, יש כאן מישהו, יש כאן בן אדם, הוא חי, מרגישים בזה. זאת אומרת, המיוחדות של האדם בזה שהוא בוחר, היא קריטית כדי להרגיש חי. אם אנחנו מגיעים לדרגה הזו שאנחנו כבר בוחרים כראוי, אנחנו אנשים. זה איש. איש זה אדם שבוחר נכון. יכול להיות מישהו שהוא בוחר ולא נכון, הוא עוד לא לגמרי איש, אבל הוא בוחר. גם טוב, בסדר? אז דבר ראשון, לבחור. לבחור. מה זה לבחור? כי פשוטו. להתאמן לקבל החלטות. אם מישהו יושב כאן עכשיו, למה אתה יושב כאן? כי כולם. לך מפה. החלטת לשבת פה? עכשיו אתה חי. אם לא, אתה לא. אם מישהו יושב כאן והוא החליט לישון, תחליט שאתה רוצה לישון, תישן, חופשי. אבל זו החלטה. יש דברים שאנחנו, מה שדיברנו בשעתו, יש עיגולים ויש יושר. הבחירה היא ביושר. העיגולים לא תלויים בנו. מה הכוונה? הגוף שלנו, הקדוש ברוך הוא, מתפקד אותו בלי בחירה. אז יש לנו מערכות, למשל, אתה לא בוחר לעכל את האוכל ולהפריש עכשיו מיצי מרה ולהפריש, לא, אתה לא. למה? כי זה לא אחריותך. קדוש ברוך הוא, מה זה אחריותי? זה גם לא ממש נותן לך תחושת חיות. לנשום זה אחד הדברים שהם לא באחריותך, כי יחד עם זה האדם יכול כאילו להחליט לעצור את הנשימה, לנשום מהר, לנשום לאט, אבל עצם הצורך לנשום הוא, הוא, הוא דבר כמו לעכל. כן?
האם אדם
שנמצא במודעות
יותר
גבוהה
גם לתהליכים
הפיזיים
שקורים בגוף,
אני אגיד עכשיו בצורה הכי פשוטה, בוא לא נתערב בזה, בסדר? בפשטות, כשהאדם עולה קומה במדרגת החיים שלו, כל המערכות, נקרא להם הטבעיות, עולות דרגה. זאת אומרת, הגוף שלו מזדכך, 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 עד שכמו אליהו הנביא, הגוף לא מפריע לנשמה להתגלות. אז ודאי שהמערכות האלה עולות קומה. אבל זה קורה מעצמו. ברגע שאנחנו מתערבים בזה, אנחנו מזיקים. מה פוש מתערבים? למשל, אם אתה תלמד יוגה, ותלמד לשלוט בנשימה, שתוכל לנשום 3 נשימות בשעה. לא טוב. לא טוב. קדוש ברוך הוא רוצה, הבורא אותך עם 3 נשימות בשעה. הוא לא רוצה. אז מה אתה משחק משחקים? אז זה לא אומר שאדם לא יכול לקנות כל מיני כוחות על ידי כל מיני מדיטציות. לא טוב. אתה תקבל החלטות בתחום שאתה אחראי עליו. לא בתחום שאתה לא. אז דבר ראשון לבחור. כמו שהרב אמר לנו קודם, עצם החיים הם לא בבחירתך. הם נמצאים רק שהם עטופים. נקודת האמונה או נקודת החיים היא קיימת. בכלל, הקדוש ברוך הוא שם אותך חי. אבל זה עטוף במעלה קליפות. ולכן אתה לא חווה את החוויה של החיים. שבור את הקליפות, תופיע נקודת החיים, תהיה קשור לריבונו של עולם. באופן מודע. בסדר? אז דבר ראשון, לחיות. טוב, הדבר השני והשלישי והרביעי, נדבר פעם.